אני אעשה חזרה קצרה ביותר על הדברים שהדגשנו במפגש האחרון ונתקדם הלאה. אנחנו הדגשנו שישוע האדון בן האלוהים, בעקבות המוכנות שלו להקריב את עצמו עבורנו עד מוות, הוא קיבל מאבינו שבשמיים את הסמכות ואת היכולת לטבול כל מאמין וכל מאמינה אמיתיים ברוח הקודש. ואנחנו לא נפסיק להודות לישוע, לא נפסיק, שהוא המוסמך לטבול אותנו בגלל המחיר שהוא שילם עבורנו. כפי שאני תמיד אוהב להגיד, הדרך הכי נעלה עבורנו להודות לו, מעבר לספטותינו, שבאמת כל צורת החיים שלנו, בלי מחאות, כל צורת החיים שלנו, תביא לו כבוד אמיתי. ואז יש תוכן ומשמעות למה שהוא עשה עבורנו. ואנחנו אמרנו שמה שנדרש מאיתנו, מהו? להאמין. לא מתוך מעשים אנחנו ראויים לקבל את הטבילה ברוח, לא מתוך מעשים. אנחנו צריכים להאמין באדון בכל הלב שהוא סלח לנו לחטאים שלנו, והוא באמת מאפשר לנו להתחיל דרך חדשה בעולם שתביא לו כבוד. ואני הוספתי ואמרתי, זה נכון שלא מתוך מעשינו או פעולותינו אנחנו רואים למשהו, אלא מה? ישוע דורש מאיתנו דבר מאוד מהותי ומאוד עקרוני, שכפי שניתן להבין, בלעדיו, אפילו לחסד לא נהיה ראויים. בכל מקרה זה חסד, זה לא מגיע לנו. אבל כדי לקבל את החסד, המתנה הזאת, ישוע בכל זאת דורש מאיתנו. מה הוא דורש? אמת שאנחנו לא נפסיק לחזור לה בקהילה שלנו, משום שזאת האמת. להתכחש לנפש שלנו. אני עקבתי אחרי נועם בתפילה שלו, הוא הזכיר לא פעם ולא פעם בתפילה, תעזור לנו. להתכחש לנפש. תראו, מי מתפלל בצורה כזאת? אני אגיד לכם סוד. מי שמתכחש, מי שמשתדל, מי שמתאמן, זה יוצא לו באופן טבעי מהפה, למה הוא חי את זה. יש מאמינים שהם כמעט לא מזכירים את הנושא של ההתכחשות. זה לא ממש ממלא את החיים שלהם. אני אומר לכם, זה המרכז של חיינו, ההתכחשות. וכשאנחנו עושים את חלקנו, אלוהים נותן לנו חסד וברכה וכוח וגבורה בלתי נתפסים. אבל הוא דורש שאנחנו נתכחש לנפשנו. ואני מבין שמאמין בישוע המשיח, ואנחנו חוזרים על האמת הלא נעימה הזאת, אבל זאת האמת, שלא מוכן להתכחש לנפש שלו, הוא לא מוכן מהסיבות שלו. גדול עליו, הוא רוצה להגיע למלכות אלוהים עם דרך עוקפת, לעשות איזה איגוף שהוא לא יצטרך להתכחש לנפש. הוא לא יהיה ראוי, הוא לא יהיה ראוי לקבל את המתנה שישוע רוצה וחפץ לתת לכל אחד מאיתנו. נבין את זה, זה חלק מהצדקה והאמת של אבינו שבשמיים וישוע אדון. ולכן אני מציע לנו כולנו לקחת נושא ההתכחשות לעומק ליבנו ונשמתנו, ולעשות הכל, לא לאפשר ולו לדבר אחד בודד בחיים שלנו שיהיה לנו קשה מדי לוותר עליו למען האדון. פשוט בושה המחשבה הזאת שיש משהו קשה מדי עבורנו לוותר בשביל האדון אחרי מה שהוא עשה עבורנו. לא יעלה על הדעת, לא יעלה על הדעת שלא נעשה את זה עם כל הלב וכל הנפש, עם כל הקושי לעתים שהנושא דורש מאיתנו, כל המאבק וההתמודדות. אז אנחנו אמרנו שמאמין אמיתי שמתכחש לנפשו, אני לא רואה שום סיבה שבעולם שישוע אדון לא יטבול אותו ברוח הקודש. המתנה הכי חשובה שאנחנו יכולים לקבל בעולם הזה, בעולם הבא, ישוע מכין לנו מעונות בשמיים, כן? לזה אנחנו צריכים קצת סבלנות. אבל בעולם הזה, הדבר הכי גדול, נוכחות אלוהים בנו בקרבנו. ולצורך העניין הזה אני עושה הבחנה בשני סוגי מאמינים בעולם, בין אלה שנטבלו ברוח ואלה שלא נטבלו ברוח. והתקווה שלי שאנחנו כולנו ללא יוצא מן הכלל נהיה שכים לקבוצה שנטבלה ברוח ולכן גם מתהלכת ברוח. הנושא הנוסף שרציתי ללעות הערב כהמשך למה שהסברתי, האם בעקבות הטבילה ברוח המאמץ שלנו, ההתמודדות שלנו, הגיעו לסיומם שם שנדבלנו ברוח וכל מה שנותר לנו זה להנות ולהתברך מהנוכחות של הרוח בקרבנו? אני מקווה שהסברתי את עצמו. מאמין יגיד, אוקיי, אני קיבלתי החלטה סופית בחיי להתכחש, בחסד און אני יודע שנדבלתי ברוח, האם בזה מסתיים הסיפור? או שאנחנו מצווים על סמך האמת של דבר אלוהים להמשיך ולהתאמץ מאוד, מאוד להתאמץ, כדי שחלילה הרוח שנדבנו בה לא תדעך בקרבנו. ולא רק שלא תדעך, אלא תלך ותתעצם ותתגבר בכל צורת החיים שלנו. בשם כך אני מציע שנפטר ונקרא בראשונה לתסלוניקים פרק A, נפטר בעמוד 382 בברית חדשה, ונקרא מפסוק 383, סליחה, נקרא מפסוק 19. ראשונה לתסלוניקים פרק 5 מפסוק 19. אלה הם דברי פולוס לתסלוניקים, כן? מה הוא אומר? את הרוח לא תחבו, את הנבואות לא תמאסו. בחנו כל דבר ובטוב וחוזו. התרחקו מכל הדומה לרע. והוא אלוהי השלום יקדש אתכם קדושה שלמה, וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדוננו ישוע המשיח. ואני חוזר על פסוק 19 שכאן פולוס פונה לתסלוניקים ואלינו כולנו ואומר, את הרוח לא תחבו. אז אדם נטבל ברוח הקודש, זה מצוין, באמת מצוין. אני רוצה לקוות שכולנו משתחים לקבוצה הזאת שנטבלו ברוח. אבל כאן פולוס מוסיף אזהרה. תראו, אני אישית מתייחס לכל האזהרות של דבר לא ימוד ברצינות. האזהרות שניתנו לנו בספר הקדוש הזה הן לא רק כדי שנשכיל ונדע, אלא שנתייחס אליהן מאוד ברצינות. כל אזהרה שנמצאת בדבר אלוהים, אני מציע לנו כולנו לקח אותה מאוד ברצינות. מאוד ברצינות, ולבדוק שאנחנו באמת עומדים בתנאים של האזהרה. ומה בעצם אומר כאן פולוס? לנו, כאנשים שנטבלו ברוח, אני מדגיש, אני נמצא בקטגוריה של הנטבלים. אנחנו עלולים, מסיבות שונות שנפרט במהלך המפגש היום, לחבות, כלומר, לפגוע בנוכחות של אלוהים בנו, שהיא תלך ותקטן ותדאך, במקום שהיא תלך ותתעצם ותגדל בנו. כולנו מכירים פסוקים יפים בדבר אלוהים על השליחים, איך כתוב? והתמלאו ברוח. איזה דבר נפלא שתמיד אנחנו מתמלאים מחדש. זה לדעתי המשימה שלנו בעולם, ככה אני רואה אותה. כל הזמן, עד כמה זה תלוי בנו, להתמלא. זה השאיפה, לבדי שמאמין אמיתי. כל הזמן להיות רווי, מלא, עד כמה שאפשר, בנוחות של הרוח. וכמה עצוב לעתים לפגוש מאמינים שנדבלו ברוח בפירוש. אבל הרוח בקימם דאחה בתהליך של זמן. ואנחנו מרגישים, זה לא אותו דבר שהרגשנו מהם. אני אומר לכם בגילוי לב, אני כמובן לא אזכיר שמות, אבל אני נזכר לעתים במאמינים, מאמינות, שפגשתי לפני 20 ו-30 ויותר שנים, איך בתחילת הדרך, הם היו כל כך נלהבים, כל כך שמחים, כל כך נרגשים לתת את כולם למען האדון. וכמה עצוב, אני אומר לך כמה עצוב, לעתים לראות חלק מהם אחרי 5, 10, 15, 20 שנה, משהו נפול, משהו לא חי, זה לא חי, זה משהו יבש. אותי זה עושה עצוב, אני אומר לכם. כשאני אזכר על אותו אחות, על אותו אח, איך פעם הם חיו, חיו את האמונה, זה בער בהם. משהו כל כך רופס, כל כך דואך, כל כך יבש, כל כך אומלל. למה? למה הם הגיעו למצב הזה? הרי הזמן בחיינו אמור לעשות בדיוק פעולה הפוכה. אצל מאמין אמיתי ובריא, אני אומר לכם, כל שנה שעוברת צריכה לגרום לו להתמלא עוד יותר ברוח ולהפיק את הפרי של רוח הקודש בחייו. זה מאמין אמיתי ובריא. כמה עצוב שאחדים מהמאמינים דואכים בהליכה שלהם ובגדילה רוחנית, והם לא נותנים את אותו אור, את אותו גבורה, שרוח הקודש אמור להפיק מהחיים שלהם. והשאלה היא למה? 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 למה זה קורה למאמינים? זה לא במקרה. ואת התשובה לכך, מי נותן לנו? פולוס השליח. אז בואו נראה מה הוא כותב בפסוק 21. בחנו כל דבר ובטוב אחוזו. אני חוזר. בחנו כל דבר ובטוב אחוזו. של מי האחריות לבחון כל דבר? שלנו. שלנו. אחרי שנדבנו ברוח, האחריות שלנו לבחון כל דבר. תראו, אני מתייחס מאוד ברצינות לכל מילה, לכל מילה. כל דבר זה הכל. לא אמור להיות בחיים שלנו המאמינים פינות שאנחנו לא מטפלים בהם. למה לא כך נוח? זה כזה קצת אפור, קצת לא נעים, אז משאירים את זה בצד. שמים איזה עטיפה על זה ולא נוגעים בזה. אין דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. כל פינה בחיינו צריכה להיבחן. כדי הכוונה והדרכה של רוח הקודש. אני אומר לכם, כל פינה. עכשיו אני אגלה לכם סוד. יש מאמינים שקשה להם לבחון את עצמם. אתם יודעים למה? הבחינה הזאת, הבדיקה הזאת, מאוד מחייבת. מאוד מחייבת. כשאני מתחיל לבדוק את החיים שלי, ובייחוד את כל הדברים הלא כל כך נעימים שבקרבי, זה מחייב אותי. אני אחר כך צריך להתייחס לבחינה הזאת, ולקבל החלטות. זה לא פשוט. ולעיתים עצם המחשבה שאדם יבחן את עצמו, מרתיע אותו. זה מה שצריך לעשות. עם ההדרכה וההכוונה, אני חוזר ואומר, של רוח הקודש. למה אני מתעקש עם ההכוונה של רוח הקודש, ולא במקרה אני חוזר למשפט הזה? תראו, בתהליך הגדילה הרוחנית שלנו, אנחנו לא רק עובדים עם השכל, אנחנו צריכים להיות מודרכים על ידי הרוח. ואני אסביר את עצמי. השינויים שאומרים להתחולל בחיים שלנו הם עצומים ואדירים, ואנחנו בכוח שלנו, עם כל הרצון הטוב, לא יכולים לעשות קיצורי דרך ולהשתנות תוך שבוע, חודש, תוך שנה, להיות, איך אומרים, סופר רוחנים. אנחנו לא יכולים, זה לוקח זמן. ואחד הדברים היפים שרוח קודש להבנתי עושה, גם בניסיוני הלא קטן, שהוא כל פעם מגלה לנו בשלבים דברים נוספים. הוא לא חושף לנו את הכל ביום אחד, תאמינו לי שלא. הוא כל פעם מאיר לנו עוד צד, עוד פינה, עוד תחום שצריך לתקן ולשנות. ורוח הקודש יודע לעשות את זה בצורה האופטימלית. הוא לא טועה, זה אלוהים בנו. וכשאנחנו נחשפים להכוונה ולהדרכה שלו, זה יהיה בזמן הנכון ובצורה הנכונה. למה אני מרגיש קצת להדגיש את הנקודה? אז אני אספר לכם סיפור אישי מהחיים שלי. יש בו יופי, יש בו גם קושי. כשאני הייתי מאוד צעיר, אני אומר צעיר, אני מתכוון ממש צעיר, 10, 12, לקחת אמונה מאוד ברצינות, מאוד ברצינות. התייחסתי בכובד ראש לכל אמיתה, אמת רוחנית של דבר אלוהים. ובחרתי את עצמי בהמון תחומים, וניסי לקבל כל מיני החלטות שנראו לי נכונות לפי האמת של דבר אלוהים. והיו לפעמים דברים שקיבלתי על עצמי לעשות, לתקן, לשנות, בצורה מאוד קיצונית, מאוד קיצונית, לא תמיד מאוזנת לגמרי, שבמובן מסוים גם קצת הכשילה אותי. מה שנקרא, ניסיתי להיות רוחני מאוד, אבל בכוח שלי. אלוהים יודע שזה היה מתוך כוונה טובה ורצון טוב, אבל בכוח שלי, בדרך שלי. כשאנחנו עושים את הדברים רק בשכל שלנו, בהבנה הפשוטה שלנו, ולא מודרכים, אנחנו עלולים לשגות, לעשות טעויות, שבאיזושהי דרך יפגעו בנו בתהליך הגדילה. כמה חשוב שהכל יהיה מודרך ומכוון בדי רוח הקודש. אנחנו מצד אחד צריכים לבחון את הדברים, זה האחריות שלנו, אבל לקבל את ההכוונה ואת הדרכה שלו, איך להתנהג בהתאם. אתן לכם דוגמה פשוטה שהבנתי שצריך לשלוט על המילים שיוצאות מהפה שלנו. לקחתי את זה כל כך קיצוני, שאני ממש כמעט לא דיברתי. נזהרתי בכל מילה שצא מהפה שלי. אמרתי, אני צריך לתת דין וחשבון, כמו שאומר האדון, על כל מילה בטלה. אני מתייחס לדברים מאוד ברצינות. אבל אנחנו חייבים להכיל את האמת, לספוג אותה ולהוציא אותה לפועל עם ההכוונה והדרכה שלו. וכשהוא מכוון אותנו בתהליך, התוצאות באמת מבורכות וטובות, ומאפשר לנו לגדול באמת באופן רוחני. אז יש את החלק שלנו לבחון, לזהות דברים שהם לא בסדר, לבקש ממנו את האור ואת הדרכה, תקשיבו טוב, איך להתיישר לפי הרצון שלו. לא בכוח הדל והאומלה שלנו, זה לא יעבוד, אני אומר לכם, לא בכוחנו, עם העזרה והחסד שלו, עם המון ענווה ונמיכות רוח. אלוהים תעזור לי, אתה רואה את ליבי, יש לי רצון, תכוון ותעזור ותדריך, כדי שהגדילה תהיה מודרכת על ידי רוחו בנו. כשאנחנו בוחנים דברים, רוח אמור לגלות לנו כל מיני פינות שהן לא בסדר, באמת לגלות לנו. ואז מתחילה התמודדות ומלחמה. תראו, אחד הבעיות של מאמינים זה הרגלים לא טובים שהם רוכשים במהלך החיים שלהם עד שהם נתבלו ברוח הקודש. וכשאני אומר מאמינים, כולל מאמינים שנולדו בבתים של אבא ואמא מאמינים, כולל מאמינים שספגו את האמת שדבר אלוהים מגיל אפס, ממש. עדיין חלק לא קטן מהם, אני אומר לכם במלוא אחריות, אני גדלתי במשפחה של מאמינים מגיל אפס, אני מכיר את זה באופן אישי, לא כולם בצעירותם עובדתית לוקחים את האמונה עם כל הלב, לצערי לא כולם, מה לעשות, כל אחד אלוהים פוגש אותו, פוגע אותו בשלב מסוים בחייו, ולעיתים עדיין יכול לגדול בבת שיש המזון מוכני טוב ומשובח ובריא, בכל מובן שהוא. אבל הוא מתעכב, יש אנשים שראה בגיל 20, 24, 30 ויותר, פתאום תופסים את עצמם, אלוהי פתאום מדבר אליהם ומשתנים, יש תופעות כאלה. ויש בודדים, להבנתי זה בודדים, תמיד הדוגמה שלי זה שמואל, שממש מילדותם, הם מתקרבים לאלוהים בכל ליבה ונשא. זה, לדעתי, זה תופעה נדירה, היא לא הרווחת בינינו. ותחשבו על אותו מאמין או מאמינה שמשך 10-15 ויותר שנים חי בעולם הזה ואימץ עצמו כל מיני הרגלים בתחומים שונים, תחשבו עליהם. ואז יום אחד הם מתבלים ברוח הקודש. ופתאום מגלים שהמון הרגלים שהם רכשו ואימצו לחייהם, הם לא ברצון של אלוהים. פשוט לא ברצון של אלוהים. אני יודע מה הניסיון של כל אחד מכם, אבל להבנתי, אחד הדברים הכי קשים עבור בני אדם בעולם הזה ומאמינים, לשנות הרגלים. פשוט לשנות אותם. דבר שאתה כבר עושה את זה כרוטינה, במשך שנים, אני מדגיש, פתאום מקבל הערה, רגע, זה לא זה. לקבל החלטה לשנות את ההרגל, אבל לא בכאילו, באמת לשנות את ההרגל, להפסיק איתו. זה לא פשוט. אני אומר לכם, זה לא קל. זה קל לדבר על זה, לעשות את זה בפועל, דורש המון כוח רוחני. אבל לכן ישוע טבל אותנו ברוח. לכן נטבלנו. כדי שעם הגבורה שלא בנו, כשאנחנו מזהים משהו לא טוב, להתמודד ולנצח. זה נכון שבתהליך הזה, אני חוזר ואומר, יש אי אלו כישלונות, אי אלו מעידות, זה נכון. אנחנו לא תמיד מצליחים מהיום למחר, לשנות לחלוטין איזה דפוס התנהגות שאולי אימצו לחיינו במשך 10-15, וזה יכול להיות. זה לא תמיד פשוט וקל למחרת להשתנות לגמרי. אבל אני בטוח שמי שעושה את זה עם רצון טוב ועם ההדרכה והכוונה של אלוהים, הוא יוכל להתגבר ולהתמודד עם כל סוג של דבר שמכשיל אותו בחייו, כדי למצוא חן לפני אלוהים. ואם חלילה אנחנו לא מאפשרים לרוח, לאפשר לנו לזהות את הבעיות שלנו ולהתמודד איתן. ואמרתי, צריך בשביל זה אומץ וכנות. מה לא לקרות? אותם הרגלים לא טובים, אותם התנהגויות שליליות שהם חלק מהחיים שלנו, מה הם עלולים לעשות? לחבות את הרוח שבנו. וכשהדברים לא יהיו יותר מדי בתיאוריה, אני חושב לתת דוגמה או שניים, שבכל זאת, נדבין על מה מדובר, אני מאוד נזהר בדוגמאות שלי כדי לא להכשיל, אבל בכל זאת שלא יהיה ממש הכל תיאורטי. תראו, להסתכל באינטרנט, זה לא חטא. אני כל יום נמצא כמה דקות, קצת עוקב חדשות, דברים מיוחדים. זה לא חטא. אנחנו לא קונים עידון, אין עידן לקנות עיתון היום. אתה נכנס לאינטרנט, לעקוב באיזושהי רמה. ותוך כדי הצפייה, זה לא סוד, כל מי שיש לו את המכשיר הזה בבית, יודע שלעיתים עולים לך תוך כדי כל מיני לינקים מסוגים שונים, שאולי חלקם מסקרנים בגלל הסקרנות הטבעית שלנו. ואנחנו עלולים מתוך הרגל לא טוב להקדיש לכל מה שמוצג לנו זמן שהוא מוגזם, פשוט מוגזם. אז מספר דקות זה סביר להבנתי ביום. תחשבו על מאמין שכל יום, ואני אומר שאני לא אומר את זה סתם, חלק בייחוד מהצעירים, יכול לבלות מול הדבר הזה שעתיים, שלוש, ארבע, חמש ויותר שעות, ואני לא מגזים. יכול גם מול הסמארטפון, לא חייב דרך המחשב. זה יכול למלא את הבן אדם, פשוט למלא אותו. והוא יתרגל. הוא או יתרגלו לזה. תראה, כשאתה מתרגל, אתה כבר לא מרגיש. זה חלק משגרת החיים שלך. ביחוד אם יש לך זמן פנוי, אז מה עושים? אם היום אתה יכול לצלם אנשים, מה הם עושים כשאין להם מה לעשות? פלאפון. בשעה, מפעילים את זה כמו איזה אינסטינקט, זה רפלקס מותניים, מתחילים לגלוש, אין מה לעשות. הרגל מאוד בעייתי. מה צריך לעשות? להתמודד עם ההרגל. אתה התרגלת, זה נוח לך, זה קל לך, זה כיף לך, לנפשך. ושימו לי, אני לא מדבר על דברים איומים ונוראים, שלא יהיו הבנות. אבל עצם העיסוק הזה, עצם גזלת הזמן היקר שלך, מורידה אותך ומחלישה אותך באופן רוחני. ככה זה עובד, ככה זה עובד. מי שיספר לי סיפור אחר, אני לא מאמין לו, ככה זה עובד. צריך לבחון ולהתמודד. עם הכוח של האדון, אני מסכים. עם הגבורה שלו. כשאנחנו תורמים את חלקנו, משתדלים, מתאמצים, הוא עוזר לנו. ואני עכשיו מדבר על דברים פרווה. לא מדבר חלילה על דברים שממש שורים לחטא, שלא יבנות. יש אנשים שנסחפים לדברים יותר חמורים, ואני לא אתחיל לפרט. אנחנו הזכרנו לא פעם בקהילה שלנו, כל נושא הפורנוגרפיה, הצורותיה, שזה פשוט מזעזע. זה מה שקרה להכניס את השטן לתוך הלב של הבן אדם, את השטן בגלמותו, בהתגלמותו. זה הפורנוגרפיה להבנתי. תומעה שאין למעלה ממנה. ומסתבר שהנפש הרקובה של כל אחד מאיתנו, יש להתאים את היכולת ליהנות מהזבל הזה. ככה היא בנויה, ככה היא בנויה. זאת האמת. מה תפקידנו? מה חובתנו? איך אומר פולוס? לאחוז בטוב. וכל דבר שהוא לא טוב, מה צריך לעשות איתו? לדחות אותו. להעיף מהחיים שלנו. אני אדבר וחוזר על מאמינים שנטבלו ברוח הקודש. קיבלו הערה אמיתית וחסד וגבורה. המלחמה רק מתחילה, שלא יבנות, היא רק מתחילה. ולאורך שנים רבות צריך להילחם ולהתמודד ולהעיף מהשכל, מהמוח, מהלב, כל סוג של טומאה, מכל סוג שהוא. כדי שאנחנו כל הזמן נהיה ראויים להיות מלאים ברוח, וחלילה, חלילה, לא נאפשר לשום סוג של טומאה לחדור ללב שלנו. וזה דבר שעלול לקרות, אני אומר לכם, אם אנחנו לא עומדים על המשמר. לכן פאולוס אומר, בחנו כל דבר עד הפינות הכי אפלות, לבקש את הכוח מהאדון להילחם ולנצח. וממשיך ואומר לנו פאולוס בפסוק הבא, שימו לב, התרחקו מכל אדומה לרע. אדומה לרע. אז מהפסוק הקודם, אם פאולוס אומר, אחזו בטוב, מה משתמע באופן טבעי? להתרחק מהרע. הנשיא לי שפאולוס אומר כאן משהו אחר, משהו נוסף. הוא אומר, אל תתרחקו מרע, זה מובן לחלוטין. זה פועל יוצא של לאחוז בטוב, זה להתרחק מרע, זה היגיון פשוט, נכון? הוא אומר דבר יותר משמעותי. התרחקו מכל אדומה לרע. תראו, אני מאוד מציע שאנחנו לא רק נדע את הפסוק הזה, אלא נתרגל אותו, נשתמש בו. איך אומרים לי? To practice, כן? ממש להשתמש בו ביום יום שלנו. ואני יכול להבטיח לכם, אם אנחנו נחיה את האמת הזאת, לא תהיה סיבה בעולם שאנחנו באמת ניקשל וניפול בחטא משמעות. שאנחנו נרגיל את עצמנו להתרחק, לברוח, לא מאחד, מאחד זה ברור שאנחנו אומרים לברוח, מדבר שהוא דומה לחטא. עכשיו, אני רוצה שנבין, האויב שלנו זה השטן, עם כל השדים שלו, שמנסה בדרכים שונות להביא כל אחד מאיתנו מאמינים לפינה אחת. פינה אחת. שאנחנו נחטא לפני אבינו שבשמיים. זאת משימת חייו, שנבין את זה. וכדי להשיג את המשימה הזאת, הוא יעשה כל שביכולתו. עכשיו, מה השטן יודע? הוא לא, באמת לא טיפש. הוא ערמומי. מה הוא יודע? לפתות מאמין שנדבל ברוח עם איזה חטא היום ונורא, זה לא כל כך יצליח, בכל זאת, זה אדם שנולד מלמעלה, נדבל ברוח. מה, אני פתאום אפתה אותו עם איזה יצענית? זה לא יעלה על הדעת, הרי הוא יגאל מזה, הוא לא יוכל לסבול את זה. מה עושה השטן? הוא מנסה בדרכים יותר מעודנות להכשיל אותנו. לא עם חטא גלוי לאור היום, לא. עם משהו, איך אומר פולוס, הביטוי הזה, דומה לחטא. זה לא ממש חטא, זה דומה, זה מתקרב, זה מריח חטא, זה לא ממש חטא. למה הוא פועל בשיטה הזאת, אתם יודעים? השטן, האויב של אלוהים ושלנו, הוא אומר לעצמו, אם זה לא ממש חטא, אולי יש לי סיכוי שהמאמין האומינה הצעירים האלה, הם התפתו לאמץ איזשהו הרגל שהוא לא ממש חטא. ואני מעריך שבקטע הזה יותר קל לו להצליח, מה שעם חטאים כבדים ונוראים שבאופן טבעי אנחנו אמורים להתרחק. אני עכשיו מדבר מאמינים רציניים שנדבלו ברוח, לא נשכח. ואותו מאמין שלא מספיק עומד על המשמר והוא נחשף למשהו שהוא לא ממש ממש חטא, הוא עלול להתפתות. הוא עלול להתפתות. לעשות איזה פעולה, איזה מעשה, להסתכל על דבר מסוים שהוא לא כל כך נורא. ואז נכנסים למלכודת. אז נכנסים למלכודת. כשאנחנו נחשפים כבר למשהו, יש לזה דינמיקה כזאת, שאנחנו עלולים להתחיל להיסחף ולהיקשל. ככה זה עובד. ואם זה מתחיל עם דברים מאוד גבוליים, שאולי לא מדליקים לנו נורות מאוד חזקות בלב ובמוח, וכשאנחנו נחשפים, זה מתחיל להשפיע עלינו. עלול להתחיל לסחוף אותנו, ואנחנו עלולים להיסחף. מה הפתרון של פולוס? נורא מעשי. להתרחק מכל הדומה לרע. תראו, זה דורש משמעת מאוד גבוהה, אני מסכים. מאוד גבוהה. אתה מסתכל על משהו, פתאום משהו מתאים, לא נראה לך כל כך, אתה ישר נמנע. אמרתי, גם יש לך איזו סקרנות טבעית לראות דברים שונים ומשונים, אתה מרגיש שזה עלול להכשיל אותך במאומה, במשהו, לא, פשוט לא להיכנס. יגידו, אתה יודע, אתה בצבא, תחנון, אתה דפוק, יגידו מה שהם רוצים. יש דברים שאני לא מתקרב אליהם, נקודה. החיים לימדו אותי הרבה הרבה יותר קל להימנע, הרבה יותר קל, מה שלטעום משהו שהוא לא לגמרי בסדר, ואז המון כוח כדי לצאת מזה. אתה צריך ממש, זה נורא קשה, כשאתה כבר בתוכו, כבר נחשפת, זה תופס אותך, זה עלול לבלוע אותך. מה עושה מאמין חכם? הוא לא מגיע לפינות האלה, הוא לא מרשה לעצמו להגיע לפינות שיכשילו אותו. כדרך חיים. וצריך להתאמץ, ואמרתי, המון משמעת כדי לא להגיע לפינות האלה. זאת הדרך שפולוס מציע לנו, אלה שנדבלו ברוח הקודש, כדי שאנחנו לא נחבא את הרוח שבנו. כמו שאמרתי ואני חוזר, התפילה זה ההתחלה, מצוינת, אבל זה ההתחלה. יש לו לחיות בעולם שנים ועשרות שנים שבהם צריכים לגדול ולהתחזק ולהתעצם ולהניב פרי נפלא לפני האדון. יש מה לעשות בעולם הזה, תאמינו לי, עשרות שנים. אנחנו לא אמורים לנוח על זרי הדפנה בעקבות התפילה. אז מתחיל לחיות חיים רוחניים עם כל המרץ וההתלהבות. כפי שמשה הזכיר לאחרונה, עם המון משמעת עצמית, המון. הרגלים טובים שצריך לאמץ לחיים שלנו ולדחות הרגלים לא טובים ופסולים שאולי חדרו לחיינו ברמה כזאת או אחר. ופולוס מסיים, שימו לו את הקטע, בדבר כל כך מעודד, הוא אומר, ואלוהי השלום יקדש אתכם קדושה שלמה, וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדוננו ישוע המשיח. שימו לב לסדר. אנחנו תורמים את חלקנו, את החלק שלנו, אלוהים משלים. אני אומר לכם, זאת הדרך לחיות חיים משיחיים. אנחנו תורמים את חלקנו, אלוהים משלים. זה הסדר הנכון. ולצערי, מאמינים שלא דבקים בדרך הזאת, לא ממלאים את חלקם, הם עלולים להעציב מאוד מאוד את רוח הקודש. מאוד להציב את הרוח. לעשות דברים שבושה וחרפה לספר. אני אומר לכם, מאמינים שנתבלו. איזה אחריות מוטט על כל אחד מאיתנו לתרום את חלקו כדי שאדון ישלים את החלק שלו בנו ובאמת יחד חיים תיאורים וקדושים שיביא לו המון כבוד ותפאר. וכי הייתי רוצה שנקרא פסוק נוסף בלוקס כף א', פסוק 34. לוקאס 21 בעמוד 152 פסוק 34 דברי האדון. רק ישמעו לכם ונכבד לבבכם בסובה ובשיכרון ובדאגות המחיה, ובא לכם היום ההוא פתאום. כאן ראשון נותן לנו עזרה, פולוס עזיר להתחק מהדומה לרע, נכון? כאן האדון נותן לנו עזרה לנו כולנו, שהלב שלנו לא יכבד, לא יהיה מלא, לא יהיה עמוס, לא יהיה רווי במה? סובה, שיכרון ודאגות המחיה. אני לא מרגיש צורך להוסיף יותר מדי על סובה ושיכרון. אני מאוד רוצה לקוות שכל נושא השתייה של אלכוהול, על כל גווניה וצורותיה, בין אם זה בירות למיניהם, בין אם זה עם יינות למיניהם, ואני באמת לא מתמצא בתחומים האלה, אני לא מתעסק עם זה בכלל, באמת מחוץ לתחום עבורנו. אגב, שלא יבנו, לשתות קצת יין בכמות סבירה, במינון סביר, זה לא חטא. אני מקווה שכולנו זוכרים שפולוס אפילו מייעץ לתימותיוס, שישתה קצת יין, זה יכול לעזור לי לבריאותו, כך הוא מייעץ לו, זה לא חטא שלעצמו, אבל אני לא יכול ללאות על דעתי מאמין, או אדם שמגדיר את עצמו מאמין, שהוא מתמכר לשתייה המרה כמו זה, זה לא יעלה לדעת. לא יעלה לדעת, לאבד את צלילות הדעת כדי לתת לגוף איזה צורך של התמכרות, זה פשוט מטורף בעיניי, זה לא שפוי, ואני באמת רוצה לקוות שזה מחוץ להתנהלות היומיומית של כולנו. אני מאוד מקווה. אבל כאן ישוע מוסיף בסוף עוד משהו מאוד מיוחד, אומר דאגות המחיה. למה נושא הזה כל כך רגיש? למה? מה זה דאגות המחיה? מה זה המושג דאגות המחיה? כולנו שחיים בעולם הזה, אנחנו צריכים לדאוג במובן החיובי על דברים שונים. למשל, שאין לנו פרנסה. פרנסה זה דבר שאדם צריך לדאוג לו. אף אחד מאיתנו לא יושב בחיבוק ידיים, רגל על רגל, ואומר, אלוהים ישלח לי, כמו שהוא שלח לאליהו, אולי איזה בעלי חיים, כל מיני צרכים, ואני רק אתפלל, זה לא עובד ככה. אנחנו אמורים לדאוג לפרנסתנו, לכלכלתנו, לכל הצרכים הקיומיים שלנו. אולוס מוסיף ואומר באחד המקומות, שאדם שלא מפרנס את בני ביתו, את משפחתו, הוא גרוע משלא מאמין. זה צורך קיומי. הבטלה זה הם כל חטאת, ואנחנו נדרשים כולנו, לא יוצא מן הכלל, לספק את הצרכים הטבעיים שלנו כבני אנוש. לא לצפות שלא ימעשה מה שאנחנו אמורים לעשות. אני רוצה לקוות שזה מובן לחלוטין. אז לעבוד לא רק שזה לא חטא, זה צורך. וכשאנחנו עובדים, לעשות את עבודתנו במלוא האחריות, במלוא החריצות ובמלוא הנאמנות. אני אמרתי ואני חוזר, אני לא יכול לחשוב על עובד יותר מסור ונאמן מאדם רוחני. אני לא יכול לחשוב. אנחנו מבינים ומרגישים עמוק בלב שאנחנו עושים משהו, זה לא בשביל הבוס בעבודה או למסגרת שאנו משייכים אליה. לכבוד אלוהים. זה בכלל לא מותנה בהתנהגות שלו כלפינו, בכלל לא שייך. יכול להיות שהוא פוגע בנו ומשפיל אותנו ומרמה אותנו, יכול להיות. אנחנו נמשיך להיות נאמנים שאנו עושים זה לכבוד אלוהים. זה הגישה, זה התפיסה, זה הרוח של אדם רוחני. בלי שום קשר לנסיבות, לתנאים ולמעביד, וזה לא רלוונטי, לכבוד אלוהים. ולכן להבנתי, אף אדם בעולם לא יכול להתחרות, כך אני רואה את זה, עם מאמין אמיתי, שעושה את כל מה שהוא עושה, בראשונה לכבוד אלוהים. עד לכאן זה מסוין וזה בסדר. אז למה ישוע מזהיר אותנו, מדאגות, למה הוא מזהיר אותנו? הרי זה דבר חשוב, שנדאג לצרכים שונים שלנו כבני אנוש. וכך אנחנו באים לבעייתיות. תראו, לעבוד מספר שעות סבירות ביום, 8-9 שעות, זה נורמלי וזה טבעי וזה נכון. מה הבעיה שחלק מאנשים שמגדיר את זה מאמינים יסחפו בנושא העבודה ל-10 ו-11 ו-12 ויותר שעות? ואני כאן לא מדבר על אירוע חד פעמי, וזה קורה לעתים כשאתה ניצא באיזושהי מסגרת שאתה צריך באופן חד פעמי, פעם ברבעון, פעם באיזו תקופה, לתת קצת יותר, וזה קורה, ולפעמים אי אפשר להימנע, אני מסכים. אבל כדרך חיים, כשיטה, תחשבו על מאמין שיקום כל יום ב-7 בבוקר ויחזור ב-7-8 בערב, כשיטה כל יום. עבודה זה דבר חשוב, וראוי ורצוי. אבל לתן לזה כזאת אנרגיה יום אחרי יום, אני יכול להבטיח לכם, שמאמין כזה יתייבש מבחינה רוחנית. הוא פשוט יתייבש, הוא יתמוטט. גם הוא ירצה לפתוח את דבר אלוהים. הוא אומר, רגע, אני צריך להקדיש זמן לדבר אלוהים. לא יהיה לו אנרגיה, לא יהיה לו כוח. בייחוד שמדובר על עבודה שדורשת מאמץ מחשבתי, לוגי, לתכנן, לחשוב, לסדר דברים. לא להעביר את הזמן בשטויות. זה דורש המון כוח, המון אנרגיה. ואז, מה שעלול לקרות, אנחנו מחבים את הרוח. למה? בגלל העבודה. כשהיא נעשית במינון הנכון, זה בסדר, זה בסדר גמור. כשזה עובר את הגבול הנכון, זה מתחיל להיות מאוד בעייתי. ואני אגלה לכם סוד, לצעירים בימינו, אין סבלנות, אין סבלנות. מה שפעם זוג הבין שהוא יכול להשיג תוך 10, 15, 20 שנה, היום הצעירים בימינו רוצים הכל קצר לעניין ומהר. ואנחנו רוצים בעולם תחרותי ומטורף, שההישגיות והחומרנות בולעת את בני האדם, ולעיתים גם עלולה להשפיע על מאמינים. שיתנו עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה כדי להרוויח יותר, שהמשכורת יגדל בבנק, שיוכלו יותר להשיג דברים שונים שהם זקוקים להם. ומה זה עלול לפגוע? בכל המצב הרוחני, גם של הבעל, גם של האישה, זה עלול להיות מכשלה שאין למעלה ממנה. אני אומר לכם, ולמה זה כל כך רגיש? אני רוצה שנבין. אדם יגיד לעצמו, אני עושה דבר חיובי, אני מפרנס את אשתי, את הילדים, את המשפחה, אני לא עושה דבר שבמהותו שלילי. לא, אני עובד, אני אדם חרוץ, נאמן, ייתן לעצמו המון הסברים מלומדים למה זה בסדר, אבל הוא מגזים. ולכן ישוע מזהיר, תיזהרו שהלב שלכם לא יתמלא בזבל הזה. אני קורא לזה זבל. כשזה עובר את הגבול זה כבר זבל, זה מכניס אותך למקום מאוד מאוד מסוכן, המציאות הזאת. אז לא רק דבר שדומה לרע יכול להכשיל אותנו, כל דבר שאנחנו מגזימים בו, עוברים את הגבול, ולא משנה מה הסיבה, עלול להכשיל אותנו כמאמינים בישוע, ולחבות את החלק הרוחני שבנו. ניקח את הנושא של לימודים. לימודים זה דבר מאוד חשוב. אני זוכר שאני למדתי לתואר שלי, כמה אנרגיה הייתי צריך להשקיע. כשעשיתי יום אחד סדר בדברים, שראיתי מאות של דפים, פוליו, שהייתי צריך למלא בכתב ידי, אמרתי, איך היה לי כוח, אין לי סבלנות להתמודד עם כל זה. הייתי מאושר, מאושר, ביום שסיימתי ללמוד, אני אומר לכם בגילוי, מאושר, שזה ירד ממני. גם הלימודים אפשר להיסחף, לתת יותר מדי זמן, יותר מדי אנרגיה. יש צעירים שרוצים לקצר, לחסוך עוד חצי שנה, עוד שנה, מעמיסים על עצמם יותר ויותר ויותר כדי להשיג, להתקדם. על חשבון מה? על חשבון החלק הרוחני. אז זה נכון, ישוע טבל אותם ברוח. אבל זה לא הסתיים. צריך את הרוח הזאת לטפח, להעצים, לגדול בקרבנו, שהיא תפעיל את חיינו. לא משהו דל, מצומצם, לא. זה לא הדרך של מאמין אמיתי, בריא. תראו, אני עכשיו יכול לדבר עוד שעתיים על הנושא הזה. אנחנו באמת מתקרבים לסוף. אני רק אומר, רוצה לומר לסיכום, תראו. האויב שלנו, השטן, הוא ארמומי מאין כמו. הוא ימצא כל דרך, מכל סוג של להכשיל אותנו. שהרגישות האחרונה של תקטן, לבלבל אותנו, ולגרום לנו מקום להתמלא, להתרוקן מבחינה רוחנית. למה אנחנו לומדים את האמיתות האלה? לא כדי לדעת אותם. כדי לבקש מאבינו שבשמיים את הכוח, לראות את המציאות נכוחה כמו שהיא, וכל אחד מאיתנו שמזהה בחיים שלו פינה כזאת הורית שהיא לא מאוזנת, שהיא לא מדויקת, וכל אחד מהתחום שהזכרתי הערב, שישים את זה לפני אלוהים. אלוהים, תעזור לי. תעזור לי להקפיד על החלק שלי, כדי שפעולתך בי תלך ותושלם עם הזמן. אני אמרתי, אני אוהב את הפסוק, שהוא זה שהתחיל בנו את המעשה טוב, ישלים אותו. אני רק מוסיף, בתנאי אחד, בתנאי אחד, שגם אנחנו, גם אנחנו, נתרום את החלק שלנו, כדי שהוא ישלים, ואנחנו באמת נהיה מאושרים, ושמחים, ומבורכים בכל מובן המילה, ונביא כבוד אמיתי לישוע אדוננו ואבינו שבשמיים.